לא ידינן, אשתה.
לא אין לי אחד כזה. ואגף עצמו לא ידינן, אשתה, איקה לפנים, איקה לחוץ. ובגמרא מפרש, ואמרין עליו בגמרא, אמר רבי דה אמרה, וכן לתפילה. הגמרא משווה שם, בפסחים, פהי, משווה הגמרא את הצירוף של המקום לירושלים, לצירוף לתפילה, וכן לתפילה. ופרש רש"י, העומד מן האגף ולפני, מצטרף לעשרה. והעומד תוך הפתח, אינו מצטרף. חוץ לפתח, זירה, אינו מצטרף. ואף אגב דאמרין עליו בגמרא, ופליג את רבי שאובן לוי דאמר אפילו מחיצה שברזן, אף זה ישראל אביהם שבשמיים. והוא סובר שבכלל את הדין הזה של מקום. וכתבו התוספות, דמשמע לפרק ולא נאמרים דהלכה כרבי שאובן לוי. ומצד שני פרק כל גגות משמע מחיצה מפסקת לצירוף, מתוך כך פרשו בעניין אחר, מכל מקום גם הם מודים. למחיצה מפסקת לצירוף, מעיד פרק כל גגות. עוד נדבר על זה, כלומר, השאלה אם הלכה כרבי יהושע בן לוי, מהבית יוסף, הבית יוסף רומז לכך שבכלל אין הלכה כמותו. רבי יהושע בן לוי שאמר, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסק מישראל לבין שבשמיים, כנראה אין הלכה כמותו. תוספות יש להם שם שיטה אחרת, עוד ידובר בזה, בעזרת השם בעתיד. אם כן לדידו, מן האגף ולפנים, כלפנים, אבל לתפילה, אליבא דחולי אלמה. כן, אם כן, זאת אומרת, הגמרא מדברת על נושא של אכילת קודשים קלים בירושלים, אבל גם מדברת על תפילה, והמקרה הוא הצירוף של האדם שנמצא באגף עם מה שיש בפנים, אז מן האגף לפנים כלפנים. כן. עכשיו השאלה היא לגבי המשקוף עצמו, ובגמרא מקשה רישא דמתנית, יוספא דמתנית, משמע דאגף עצמו כלחוץ, דמרישא משמע דאגף עצמו כלחוץ, ומספא משמע דאגף עצמו כלפנים. פירש רש"י, אגף עצמו עוב ישר, מן הנקישה ולפנים. זאת אומרת, עוב ישר, מקום הדלת. ומשן אלו קשיא, בשערי הזרה, בשערי ירושלים, כלומר שערי ירושלים, לא נתקדש עוביין, מפני שהם צורעים, מגינים מתחתיהם בחמה. מפני החמה ובקשה מפני הגשמים. לכן, שערי ירושלים למסקנה הם כלחוץ. אבל שערי הזרה, נתקדש עוביין. ומשמע, אומר רבי יוסף לכאורה, דיין צירוף לדבר שבקדושה, אגף עצמו כלפנים. כלומר, גם המקום של הדלת, הוא מצטרף לחלק הפנימי, דילב דבעלמא וכלפנים, לא מקדשים אותו בשערי הזרה. וגם בשערי ירושלים, לא מפני המצורים, מקדשים אותו, מה איתם? אם כן, הבית יוסף אומר שפשט הגמרא היה מורה שהחלק של הדלת הוא כלפנים. אבל רבנו ירוחם כתב, העומדים, שימו לב, בגלל רבנו ירוחם הוא חוזר בו, רבנו ירוחם כתב, העומדים באסקופת בית הכנסת, בעובי הפתח, נראה לי שאין נמנים מן העשרה שלפנים בבית הכנסת. שערן אותו המקום מקל הבית, הוא היה מפסח, דכתיב לא תוציא מן הבית נבשה חוצה, והרמין הפסח שני מן האגף ולפנים כלפנים, פירוש אגף עובי הפתח, מן האגף ולחוץ כלחוץ, ואגף עצמו שעובי הפתח כלחוץ. הכתב הרמב״ם, בפרק ת' מחוק קורבן פסח, לעניין הוצאת בשר קורבן פסח מחברתו, דאגף עצמו כלחוץ, ומשמע דלפי המיני לעניין תפילה, כדברי רבנו ירוחם. אני לא הייתי רוצה לפלפל פה יותר מדי, כי יש מקום לפלפל פה בלי סוף, אבל אתם רואים שהבית יוסף מתלבט לגבי המקום של הדלת. כלומר, שוב, יש שלושה חלקים בחלל הפתח. אחד החלק שכלפי פנים הוא ודאי כלפנים. החלק שכלפי חוץ הוא ודאי כלחוץ, ויש את החלק שהדלת נסגרת עליו. כאשר בזמננו זה החלק היחידי שיש. תמיד אתה עומד גם בחלק שהדלת נסגרת עליו.
גם. ברוב המקרים, החלק הזה הוא הרבה יותר...
אברהם אומר שהשאלה הזאת לא כל כך מעשית, כי בדרך כלל אדם שהיום נמצא בחלל הדלת, אז הוא ימצא את עצמו בעצם גם בפנים, גם בחוץ וגם בחלל הדלת, ועכשיו השאלה איפה רובו נמצא.
בדלתות אולי של חדרי ביטחון מאוד עבות, אתה יכול להיות באמת על חדרי קירור. דלת של חדר קירור היא כזאת עבה אולי.
אבל לפעמים גם בדלתות נמצא של בית כנסת. לא?
זה הולך לפי צורת הפתח?
כן.
הקיר עבה.
לא, צריך שהדלת תהיה עבה אחרת. למה? אחרת זה בדיוק כמו אובי הקיר.
כן,
אבל... אם הדלת דקה, הדלת פה, היא לא כזאת.
אם יש לך חלל... פתח, לא חלל דלת, חלל פתח שהוא עבה, שאדם יכול לעמוד מתחתיו.
כן,
זה
חלל הפתח, אבל הדלת בפנים ובחוץ נסגרת.
באמצע, באמצע החלל. ואתה עומד גם במקום של הדלת.
בסדר, אבל איך אתה עומד יותר בפנים או יותר בחוץ? זה מה שיקבע. כי מה שקשור קובע זה עובי הדלת, המקום של עובי הדלת. הדלתות של פעם היו דלתות עץ עבות.
אני לא יודע אבל אם אפשר לדבר פה על רוב כל כך, כי... שתי דלתות.
אם יש, כן, זה בוודאי. שיש, יש בהרבה מקומות, זאת אומרת, דלת כפולה כזאת, ועד עובי, באמת עובי החלל באמצע, יש חלל ממש באמצע. בדלת כפולה. לא, השאלה היא מה הדלת שקובעת.
שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד.
מה זה שאני יש לך דלת מאחור? אתה
יכול להשחת את
השפח. אמרו לו שהם תגור שתי דלתות, יש לו
הקושיה היא למה התחתן לבית הכנסת הגדול של פריז. זאת מבין לקושיה. נכון? רבותיי אנשי פריז. שהייתה איזה בעיה שם פעם. טוב. איפה זה? בויקטואר? מה זה בית הכנסת הגדול? ויקטואר? אז אתם אומרים שהדיון הזה הוא די תיאורטי? כלומר, הוא לא כך מעשי? כי בדרך כלל, אברהם אומר, בדרך כלל, נחזור עוד פעם על מה שאומר בית יוסף, מה שאומרת הגמרא, חלל הפתח התלמודי, לא, 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 חלל הפתח התלמודי מתחלק לשלוש, יש את החלק שמהדלת כלפי חוץ, הוא נידון כלחוץ, יש את החלק שמהדלת כלפי פנים, הוא נידון כלפנים, ויש את הדלת עצמה שגם היא תפסה רוחב, נכבד. מוזר שאני עכשיו לומד זה מסכת שבת, שבת דף עמוד ב', אם אתם זוכרים, יש בדיוק סוגיה כזו, עכשיו אני נמצא בשיעור עיון, והסוגיה הזו. אז זה מתחלק לשלוש. הספק של בית יוסף היה על חלל הדלת עצמו, האם הוא כלפנים או כלחוץ. נתן לומר שבגמרא משמע שחלל הדלת הוא כלפנים. עוד נראה שהמשנה ברורה מביא שבאמת יש כאלה שאמרו כמו אב והמינה של בית יוסף למסקנה. אבל הביא את רבן ירוחם שאומר שחלל הפתח, חלל הדלת הוא כלחוץ. עכשיו אני מבין שאתם אומרים ככה, שהיום כיוון שהדלת עצמה היא דקה מאוד, סתם ככה הדלת עצמה היא דקה מאוד, אז בעצם צריכים לדון יותר ביחס לחלל הפתח. האם אדם נמצא רובו בחלל הפתח שאחרי הדלת, או רובו בחלל הפתח שלפני הדלת? תלוי מזה צד מסתכלים. אבל בדרך כלל, הדלת עצמה לא תופסת. אבל עדיין אני חושב שאפשר לצייר ציור תיאורטי שאדם נמצא...
הדלת של חדר קירור, זה הדלת הכי
יפה. יפה, נכון מאוד. דלת של... דלת של מה שנקרא ממד, נכון מאוד, בדיוק, 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 זה ה... יש...
אם היינו מתפדדים בכיוון
הזה, בן אדם באמצע,
אבל הוא אומר שמי שעומד פה בדיוק, מי שעומד פה בדיוק על הפתח, אז צריך לבדוק איפה רובו, אם רובו בחוץ, אז הוא בחוץ, ואם הוא בפנים, הוא בפנים. טוב. לא, הנושא זה לא הדלת. הנושא זה המשקוף.
המשקוף ואין הדלת.
כן.
מי שנמצא למשקוף, אז הרוחב של המשקוף יכול להיות המשקוף
כלפנים
או כבחוץ?
אני חושב שזו אותה נקודה. הגמרא מדברת על משקוף, לא על הדלת.
לא, במקרה כזה יש רק משקוף.
המשקוף התלמודי הוא מתחלק לשלוש. יש את הפתח, באמצע יש משקוף, ואז יש את החלק הפנימי, החלק החיצוני. יש רק משקוף או שיש...
יורידו את הדלת.
כן, היא אותו דבר, אני חושב. אותו דבר, כי הדלת, הרי מה ההיגיון בדבר?
אבל עד המשקוף, במקרה כזה, יהיה לו את הדין של...
נכון.
במקרה הזה זה נפקמינה. במקרה שאין בכלל דלת.
הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, הוא אומר שהמשקוף יכול להיות מאוד רחב. יש משקופים רחבים. אם... אז זה גם כשיש דלת, זה לא משנה. גם כשיש דלת, אם המשקוף הוא רחב, ויש לו...
לא, אם יש דלת, אז מה שלפים הדלת הוא כאילו...
לא.
מה שקובע את הקו של המשקוף זה הקו של הדלת, קו סגירת הדלת.
מסתבר זה הולך כפי המשקוף. כלומר, אם יש ממש משקוף ויש עוד בפנים ובחוץ...
בשערי ירושלים, אם הדלת הייתה נסגרת על הצד החיצוני לחלוטין, אז כל רוחב בפנים היה כלפנים.
כן.
אבל לא משנה מה רוחב המשקוף. כן. אז אם יש דלת פה, הדלת נסגרת מבחוץ, לא משנה מה רוחב המשקוף. אם אין דלת, אני חושב שדוד צודק, רוחב המשקוף זה בדיוק דנה של הדלת, כי אין דלת. אבל הדלת מגדירה באופן ברור מבפנים ובחוץ. כמי, כשהדלת סגורה, מי שבפנים ובפנים,
כשבחוץ ובחוץ. טוב, אני לא חושב ככה. נדמה לי שאם יש לנו מצב שבו חלל הפתח מחולק לשלוש, כלומר, יש חלק קדמי של חלל הפתח, שבו אין משקוף, וחלק חיצוני של חלל הפתח, שגם בו אין משקוף, יש משקוף באמצע, זה גופו עושה את החלוקה. אני חושב.
אבל אם יש דלת...
כן, זה לא משנה. זה לא חושב זה משנה. זה לא משנה, עדיין המשקוף שבאמצע בא להבדיל שיש מקום שבו אתה...
יש רק משקוף.
אם אין משקוף, כן. אם אין משקוף, נכון. אבל בדרך כלל זה לא קורה כך. בדרך כלל כשיש דלת יש גם משקוף, והמשקוף הוא יותר רחב. כן, מסתבר לי שאנחנו הולכים, מסתבר לי שאנחנו נלך לפי המשקוף, לא לפי הדלת, כי המשקוף עצמו זה מקום הכניסה. ועכשיו יש מקום, נאמר, יותר פנימי, יש מקום יותר חיצוני. טוב, אז אתם אומרים שבסך כל הדבר הזה לא כל כך מצוי, זה נכון? כי המציאות המשקוף היא די נדירה היום. בואו נראה את השולחן ערוך בסעיף י"ג. בעיקר נתעכב פה על כמה דברים קצת אקטואליים. נ"ה י"ג בא השולחן ערוך עצמו. אומר השולחן ערוך, צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח ציבור עמהם, והעומד בתוך הפתח מן האגף ולחוץ, דהיינו כשסוגר הדלת ממקום שפה פנימית של אובי הדלת ולחוץ, כלחוץ מן האגף ולחוץ, אני סוגר הדלת ממקום שפה פנימית של אובי הדלת ולחוץ, כלחוץ, כולל את הדלת בחוץ. השכן ערוך יש את התור
הדלת של המשקוף.
כן, הוא לא מדבר על
מצב הדלת, הוא עדיין מפריד.
כן, הוא לא מדבר על מצב כזה. לא, הדלת לא, אני חושב שהדלת התלמודית היא מרחבה, ולכן היא בדיוק נתפסת על המשקוף, לכן קוראים לו המשקוף משקוף, כי הדלת שוקפת עליו. טוב, נשאיר את זה בתור שאלה ליון, נראה מה יתחדש. רגע, רק שנייה. סעיף קטן ממחת, כל העשרה, תראו הרב פיקלי, משנה בורה, ואפילו אם אינם רואים אלו את אלו, כיוון שהם בבית אחד. כאן המשנה ברורה מבאר את דברי הטור והשולחן ערוך. בסדר? הרב פיקלי, מה שכתוב בשולחן ערוך, צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד, הכוונה מקום אחד מוקף מחיצות. והחידוש הוא שאפילו אם אינם רואים אלו את אלו, כיוון שהם בבית אחד. זאת אומרת, יפה,
חיילים בצבא,
יפה, נו, רב פיקלי, שנייה, התכוונתי להתרץ את זה, שנייה. מה שאומר פה המשנה ברורה, לדקדק בטור שולחן ערוך, זה כך: עשרה אנשים שמצטרפים ולא נמצאים במקום אחד צריכים לראות אלו את אלו, אבל כשהם נמצאים במקום אחד יכולים גם לא לראות אלו את אלו. כלומר, איך הקריאה של הסעיף הזה, תחזור בבקשה לסעיף י"ג, אני קורא את השולחן ערוך, צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד. אומר המשנה ברורה, הרי כל ילד יודע שהם לא צריכים להיות במקום אחד, עשרה יכולים להיות גם בכמה מקומות. הם מתפעלים במקום בקרמלית, במדבר או בדרך, זה בסדר. לכן הוא אומר, כוונת הטור בשולחן ערוך לומר שאם כל העשרה במקום אחד אין מגבלות, כלומר אפילו אם לא רואים אלו את אלו הם יצטרפו. ומכאן למדו הלכה שכאשר מתפעלים במקום פתוח צריכים לראות אחד את השני. הלכה מאוד חשובה שנלמדה בדרך אגב, נכון רבותיי? מהשכן הרוח הזה יודעים הלכה מאוד חשובה. אם מתפעלים עשרה אנשים מניין מצומצם בשטח ואיזה צדיק אחד מוצא לו עץ להתפלל מאחוריו בכוונה, והוא נמצא במרחק 2 מטר מהעשרה, שני מטר אני לא יודע, שני מטר, כן, שני מטר, נמצא ברחק 2 מטר מהתשעה האחרים, כן, 1.92 מטר זה 400, כן, אז אני נמצא בשני מטר מהאנשים האחרים, אז הוא לא מצטרף איתם.
לא, הם לא רואים אליהם לאחור, תמיד הם צריכים להיות בשורה אחת.
הם לא רואים אותו.
מה?
הוא מתחבא מאחורי עץ, הם לא רואים אותו והוא לא רואה אותם, אז הם לא מצטרפים.
כלומר הם מתפללים
לא מזרחית
לעץ והוא
מערבית
לעץ.
לא, יש עץ
עץ עומד ביניהם?
כן.
כן?
עוד פעם, רגע רבותיי, שנייה. קודם כל תראו, התחדשה פה הלכה מלימוד הטור והשולחן ערוך. כאשר, אני מתבייש להגיד, אבל הדקדוק שלי היה נכון, אבל זה לא בגלל שאני חכם יותר, פשוט למדתי את זה קודם. אבל הדקדוק הוא כזה, כיוון שמשמע בלשון הטור והשולחן ערוך, שדווקא אם נמצאים באותו מקום מצטרפים לעשרה, זה הרי לא יכול להיות. כי כל אחד מבין שגם בשטח יש מניין. החידוש הוא שאם נמצאים במקום אחד, אין מגבלות להצטרפות לעשרה. ואם לא נמצאים באותו מקום, יש מגבלות. מהי המגבלה שמדובר עליה? לראות אלו את אלו. ולכן כאשר נמצאים 10 אנשים במקום אחד, אפילו אם לא רואים אחד את השני, לא, מקום אחד זה מוקף מחיצות, זה לא קשור לתקרה. יש בו מחיצות לסוכה אפילו ומקום כזה, אפילו אם לא רואים אחד את השני, הם מצטרפים, ולכן, אם יהיה איזה, הנה פה, אם יהיה איזה צדיק אחד שרוצה להתפלל אחרי המחיצה הזאת, יש שם רק שתי מחיצות. כן? רוצה להתפלל אחרי המחיצה הזאת, ואנחנו, יש פה 9 אנשים, באופן פשוט, מה? כן, רק עוד יש לדון בדבר הזה, עוד מעט נראה, ובאופן פשוט מצטרף. למה באופן פשוט מצטרף? כי מה הסיבה שהמחיצה הזאת נמצאת פה? להקל על הנשים, כיוון שיש נשים שיוצאות ולא נעים להן להיחשף, אז המטרה של המחיצה הזאת לצניעות, זה לא קצור מקום חדש בפני עצמו, לכן הצדיק שרוצה להסתתר מעיני הציבור יוכל להתפלל שם מאחור. אבל בדיוק אותו מצב בלי המחיצות שמסביב לא יהיה מניין. חשוב מאוד הדבר הזה. לא נוטים עצים לחצר בית הכנסת, זה כתוב בהלכה, ולא להתפלל אחרי עצים. אני כרגע לא זוכר את זה. מישהו זוכר את זה? לא זוכר דבר כזה. לא להתפלל. לא שמעתי אף פעם. אברהם, לא מתאים לך לדבר על חסידים, אברהם. אני חוזר עוד פעם, סעיף קטן ממחת, אפילו אם אינם רואים אלו את אלו, כיוון שהם בבית אחד, ודאי שהנושא הוא לא בית אחד, אלא מקום מוקף מחיצות. אבל אם מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר אחר אינם מצטרפים, אף על פי שהפתח פתוח ביניהם, משום דין שם פרצה, והפרצה גופה כמחיצה חשובה, ואב אלה שני בתים, אפילו כשאין דלת ביניהם, כל שם שני רשויות. שימו פה נקודה. אם כן, המקרה שמדובר עליו הוא שיהיו 5 אנשים בעזרת נשים ו5 אנשים פה, זה מקרה יותר גרוע. אבל 5 אנשים בעזרת נשים ו5 אנשים פה, זה יותר גרוע, כי העזרת נשים קצת פלה לפה, לא מצטרפים כיוון שהם בשני מקומות, אלא שהם שתם בורדן בשליים רואים זה את זה. כל שהם משני רשויות ואין רואים זה את זה, הם מצטרפים, ויש מחמירים אפילו ברואים. פה נכנסנו לעוד סיפור מורכב, נראה את זה בסעיף הבא, לגבי האם גם לראות מתגבר על הכל. כלומר, גם כשרואים אחד את השני, זה מצרף, ולמעשה המשנה ברורה פה נראה שהחמיר אפילו ברואים, וכך כתוב פה בחידה בברכי יוסף, שאפילו רואים לא מצטרפים. בואו נסכם את ההלכות שלמדנו עד עכשיו. יש בעצם 3, אנחנו מדברים, רבותיי, רק על מניין מצומצם, לא לשכוח את החשבון. כאשר יש מניין, ואתה 11, זה כבר יותר קל. מדברים רק על מניין מצומצם. יש 3 און מינוטו. איך אומרים? און מינוטו. מה? כאשר יש בדיוק 10 אנשים, אז יש 3 מצבים. מצב ראשון שבו כולם נמצאים תחת כיפת השמיים, צריכים לראות זה את זה. מצב שני, זה כנראה מוסכם שצריך להיות איזשהו חיבור ביניהם, לראות זה את זה, ומסתבר גם שעומדים אחד בתוך, כל אחד בתוך דלת אמותיו, אפילו אם לא רואים, אבל צריך להיות בדלת אמות. זה מאוד מסובך לחשב את הדבר הזה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כאשר נמצאים בשני חדרים, שנייה, אני מסכן שלושת המקרים, רק רגע. נמצאים בשני חדרים, פה לא מצטרפים. כאשר נמצאים בשני חדרים, 5 פה, 5 פה, אפילו 8 פה ושניים פה, 9-1 יותר מסובך, אבל 8 פה ושניים פה לא מצטרפים, ויש מחלוקת ברואים, והמשנה ברורה כנראה מחמיר גם ברואים לא להצטרף. והמצב השלישי הוא כאשר נמצאים באותו מקום. כשנמצאים באותו מקום, אז גם כשלא רואים אחד את השני, בוא נזכר בהלכה שהיא נכונה רק לדעת השכון ערוך לכתחילה, ולדעת המשנה ברורה בשעת הדחק. השכון ערוך, אם אתם זוכרים לנו פעם, אמר שאם יש 9 וישן, זוכרים את הדין הזה? 10 אנשים נמצאים בבית הכנסת, 1 ישן. דעת השכן ערוך שישן מצטרף, והמשנה ברורה הקל בשעת הצורך בדבר הזה. אז עכשיו החידוש הוא שגם אם הישן הזה ישן כל כך טוב שלא רואים אותו, כלומר כשהוא נמצא בבית הכנסת, אם הוא יסתרע ונעלם ראשו, הוא גם מצטרף, אם הוא נמצא בתוך המחיצות. כן, יש שם משהו?
היום
קרה, אל תגיד איפה. הוא צודק, אוהל שרה זה מקום קשה, כי יש שם מניין מצומצם. לא, זה לא כל כך ברור לי. זהו, לא כל כך ברור לי. אוהל שרה, הוא צודק, טוב שאתה מכניס את הדבר הזה. רגע, רק שנייה, יוסף, היית פעם בשכונת בית וגן? בית וגן, אתה מחפש מיין, מה אתה עושה? נכנסת למקלט הסמוך, הורידו את כל החניות, כבר יש שם מיין. אז לפעמים נשארים העמודים האלה, כי עמודי תמך נשארים, וזה עושה צורת הפתח. היית, התפעלתם פעם? כן, אבל זה לא רק אחד כזה, יש לפעמים הרבה כאלה. אז מסתבר שברגע שזה מתפקד בתור מקום אחד, אז זה מקום אחד. ולי מסתבר, מה קרה שם באוהל שרה? טוב, אני יכול לחזור להיסטוריה שם מהיום הראשון, אבל מה היה? בהתחלה היה את החלק הפנימי. יאיר, אתה לא היית. אתה כן היית. אתה כן היית, אתה גם מהמייסדים. בהתחלה היה רק את החלק הפנימי, ואחר כך שרצו להרחיב, היה שם את הקיר הזה, זה קיר של חנייה. זאת אומרת, זה מתפקד בתור מקום אחד, המקום הזה. ולכן מסתבר לי, אותו דבר, אותו דבר. זה תפקד, העיקר זה התפקוד, זה תפקד בתור מקום אחד. זה נראה לי בסדר באוהל שרה, וכנראה לפי זיכרוני, יכול להיות שאני אמרתי להם פעם שאפשר לצרף. אבל לפעמים יש שם תופעה באוהל שרה שזה בשלשות. זאת אומרת, שישה, שלושה, אחד. כלומר, שישה בחדר הפנימי, שלושה בחדר החיצוני, ואחד כבר נמצא בחוץ. אז זאת תהיה בעיה גדולה מאוד. בחוץ זה כבר לא יהיה. כן?
למעלה.
זה סעיף הבא, שולחן אור מפורש, זה סעיף הבא. שלא היית מחזיק מעמד עד מחר, עד שבוע הבא. לא, גגין ועליות. סעיף מפורש בשולחן אור, נגיע לזה. להחזיק מעמד עד שנלמד את זה באופן יסודי.
למה אנחנו מתמקדים יותר בשמיעה של התפילה מאשר הנאיכות?
שאלה נכונה, וההלכה מתמקדת, רק עוד לא הגעת אליה. וזו הסיבה שהלכה פה להתמקדה היא בגלל שאנחנו מדברים על הנושא של יש לך פה חלק מהמניין ופה חלק מהמניין, מה מחבר אותם? אתה מדבר, אתה יהושע מדבר על משהו אחר, אתה מדבר כשיש מניין ואתה שומע את המניין, אז מאוד הגיוני ללכת לפי השמיעה. אבל פה יש לנו שאלה קודמת, כי המניין נמצא בשני מקומות, איך אתה מחבר אותם? זה לא קשור לשמיעה, הם צריכים קודם כל להתחבר ואז צריכים לשמוע אחד השני. מה מחבר? המקום הוא זה שמחבר. הראייה מביא פה המשנה ברורה מחלוקת.
רוב המקרים הרב אין את זה בבתי כנסת הספרדים. זה בבתי כנסת אשכנזים שכולם בעמידה, פלו והוא רחום, כולם...
הוא התחיל עוד פעם, מה?
לא, אני אומר, יש פה יותר... לא, באמת.
כן, אתה
מבין. לא, שמה זה מבחינת טבעים.
רבותיי, בואו נמשיך להתמקד בעיקר בלימוד. כן, סיב קטן, הרב יוארון יותר חזק. מה? כמקום אחד, אבל צריך להיות אמיתי. אם יש לך, כמה חדרים יש לך? יש לך דירת ארבעה חדרים? למה אתה לא אומר דירת חדר אחד? כי כל חדר מתפקד תפקוד בפני עצמו. אנחנו נראה מצב שבו המחיצות שיש לא מפריעות, ואתה אומר אני נמצא בסלון שלי. בדרך כלל זה יקרה במחיצות שהן קטנות, זניחות. זה לא מובן, אני אומר, אוהל שרה, יש שם שני בתי כנסת או בית כנסת אחד? יש שם בית כנסת אחד. תשאל את כולם, אגידו לך, זה בית כנסת, זה באמת תפקד בתור בית כנסת אחד. לצערם הרב, יש להם חצי קיר תקוע באמצע. עכשיו, אם היה להם קיר שלם תקוע באמצע, אז הם לא היו סוגרים, אני מתחייב לך. הם לא היו סוגרים. הם סגרו בגלל שאפשר איכשהו להשתמש ביחד. אגב, מכאן לקחו הלכה חשובה מאוד ללכות מזוזה. למשל, כאן היה מקום לדון, האם המקום הזה צריך חייב במזוזה. כאן יש פה... אין צורת הפתח למעלה, אבל יש משקוף. גם איפה שהשעון עומד. כן, גם איפה שהשעון עומד. יש פה משקוף בצד אחד. גם פה. מכאן לקחו... מעל. יש כל מיני דברים כאלה שקורים בבתי כנסיות ובאולמות צמחות והעיקרון הוא כזה, כל ההלכות יש בהן שכל, והשכל הוא שאם יש לך מחיצה זה שני מקומות, אבל אם למרות המחיצה זה לא שני מקומות, זה מתפקד כמקום אחד, אז המחיצה איבדה את המשמעות שלה. עכשיו תמיד זה יקרה במחיצות זניחות, כלומר זה יקרה כשהמחיצה היא באמת קטנה ולא כל כך מפריעה. לא מכיר, לא מכיר. מה? עם שינוי, כן, יש עניין בחדר?
הייתי מבין שם ערבית בחדר. כן. היה גם עניין, זאת אומרת, שאין מקום בחדר, הוא קטן, אז גם יש גם, אוטומטית, גם בחוץ...
זולגים החוצה. זה מקרה אחר עינון. אתה תצטרך להמתין עם זה, מדוע? זהו,
אנחנו
הוא מצא את זה, הוא יצטרך למצוא את זה. הסיפור הוא כזה, יש בפנים עשרה. עכשיו אלה שהגיעו בזמן גם מתפעלים לאט, אבל אלה שהגיעו מאוחר כבר גמרו. השליח ציבור עם התשעה שבחוץ יש לו מניין, האם הוא יכול להגיד קדיש לתשעה שבחוץ? מה? לפי מה שלמדנו פה לכאורה לא, ואם רואים אלו יתלו, המשנה ברורה הביא אפשרות שכן, כלומר יש להם על מי לסמוך, אבל המשנה ברורה נראה שנקט להחמיר שכשנמצאים בשני מקומות לא מצטרפים. זה נפקא מינה של זה נפקא מינה שזה שעומד בפנים או בחוץ? אתה נפקא מינה עוד חשב על זה שעומד בפנים או בחוץ? צודקים, אני חושב, צודקים, זה בעצם מדוקדק מדבר השכן ארוך כאן. טוב, יש את אלה ש... סעיף קטן ממתת מדבר על זה המשנה ברורה. בואו נראה סעיף קטן ממתת. היו תשעה בבית ואחד בסוכה. טוב, פה הוא מדבר דווקא על סוכה, כי סוכה, זה אפשר להגיד, זה מתבטא לבית. עכשיו השאלה אם העשירי בסוכה מצטרף, יש עמידים מצטרף, יש חולקים. כלומר, השאלה היא, האם סוכה זה שני מקומות או לא? דיברנו על שני חדרים, אבל מה עם חדר בסוכה? מה? נכון, הרב ארון צודק, בעצם, מה קורה אם יש תשעה בסלון ואחד במרפסת, זה בעצם כמו סוכה, כי המרפסת תפלה לבית, נכנסנו למחלוקת, כן, מרפסת וסוכה זה אותו דבר. זה הסוכה, נכון. אז, ואני נכנסנו למחלוקת הזאת, אבל אפילו בזה אתם רואים שמחמירים. ומקרה אחרון, שהוא המקרה המעשי שלנו, כשיש תשעה במקום אחד ואחד אחר הווילון. זה המקרה שפורסים לצניות. מצטרפים, ודווקא אם פרסו לצניות באלמה, אבל איקה תפילין או ספר תורה, או פרסו סדין כיחיד אליו ומחיצה לשמש מיטתו, אב אינם מחיצה לצורף עשרה למצטרף. אז שימו לב לעיקרון שהוא רוצה לומר, אם המטרה היא להפריד בין שני המקומות, זאת אומרת, אם שמו את הווילון כדי שיבצרו לנו שני מקומות, נפקמינה, הוא מביא דוגמה, כאשר אדם חי בחדר אחד ויש לו צריך לשמש מיטתו ויש לו תפילין, אז צריך לשים מחיצה שתפריד בין החדר שיש בו את התפילין ובין החדר שיש בו את התפילין. אז הוא רוצה לעשות, אז לא מדברים, אילן, מדברים על זה, לא רק אנחנו מדברים עכשיו על זה. אתה אומר יש פה וילון אחד, אתה מדבר על הוילון הזה, הוילון הזה הוא לא רלוונטי, לא הוילון הזה, הוילון הזה הוא נוסף על החדר, אנחנו מדברים על זה, הדבר הזה. פה שמת משהו כמו וילון שהמטרה שלו היא בעצם לא להפריד, אין לך עניין ליצור שני מקומות. המטרה שלו היא שאנשים לא... לשמור על כבדן של אנשים. אנשים רוצות לעבור באופן צנוע. במצב הזה, זה לא... זה... מה? יפה, זה העיקרון. הרב ארון, זה מה שאמרתי מקודם. מחיצה זה לא דבר פורמלי. מחיצה מטרת, כן. זה משהו אחר. זה משהו אחר. לא, זה משהו אחר, כי שם לא צריך להפריד לשני מקומות. ועובר לשני המתפלל. כן, צריך להפסק. משום השכינה, או משום הכוונה. זה מספיק. שם לא צריך לעשות מחיצה שתפריד לשני מקומות. יפה. אז יש לנו פה, אתם רואים, יש הרבה מקרים סביב העניין הזה. הוא מביא שהפרים מגדים מצדד, ובכל גוונה תמיד מצטרפים. אני גם מבין את הפרים מגדים. מדוע? כיוון שיש רק מחיצה אחת. אני מבין שהפרים מגדים רוצה לומר, מתי מקום מתחלק לשני מקומות, שיהיו ארבע מחיצות, או שתהיה מחיצה לכל האורך, אבל אם רק שמת מחיצה אחת באמצע, אז זה עדיין מצטרף. הכיוון, כמו שאתם אומרים, שאתם שנבורה, בעצם להחמיר בכל הדברים הללו. מדוע להחמיר? כי זאת פשטות השולחן ערוך. פשטות השולחן ערוך הוא שצריכים להיות כל העשרה במקום אחד, ושום דבר לא מועיל חוץ מזה. דבר אחד מובן מאוד, וזה העניין של המחיצה לצניעות. ברשותכם נקרא בזהות השפה, כי אני מסכים מה שאמר אברהם, זה לא כך מצוי. אם כן, שפה פנימית, סעיף קטן נון, רוצה לומר במקום סגירת הדלת, סעיף קטן נון, למה אתה רואה, הוא בא מסין, הבן הזה מוסר את נפשו, עוד לא היה כדבר הזה, יהודי שמבלה את כל ימיו בסין, הוא בא לשמוע כל תורה. שמואל, חזק וברוך. אנחנו, איפה אנחנו, איפה הוא? באמת, מה? הוא הלך להביא אורז סצ'ואן. סיב קטן נון, דמיתי, שפה פנימית, רוצה לומר במקום סגירת הדלת אבי כלחוץ. זאת דעת השכנוך, אף שעכשיו היה פתח פתוח. זאת אומרת, השכנוך סובר עם אתם זוכרים רבנו ירוחם שהמקום של הדלת נדון כלחוץ. עיין במקן אברהם שכתב שיש חולקים על זה, הוא מכריע כמותם במקום זה אבי כלפנים. עיין בספר אבן העוזר שפסק גם כן בפשיטות דרך הדמיות עומדים תוך המקום הזה, מצטרפים לעשרה דלא גרם מחצר קטן שפזו הגדולה כפי משמע גרור הגרעה. ועכשיו יהושע הראש אומר, אתם רואים את מחלקות הספרדים והאשכנזים? כן, הנה לדעת השולחן ערוך ספרדים, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, לפי האשכנזים או שאתה בחוץ או שאתה בפנים. זה הדברים בעצם מבוארים פה, ומכאן מקור, זה לא נובע, זה לא נובע בכלל מזלזול בתפילה, פשוט נובע מההלכה שלפי מנהג מה שפסק המשנה ברורה, מי שנמצא בעצם בפתח, בנתונים שלנו אני חושב שהפתח תמיד זה הבפנים, ואז מי שנמצא בפתח מצטרף. זה ממש מחלוקת שכון ארוך ופוסקי אשכנזים, לא רמה פוסקי מה? אבל המשנה ברורה נראה שרוצה להכריע ככה לכולה. כן, בטח. סעיף, אם כן רבותיי, נא לזכור את הדבר הזה. מי שנמצא בחלל הפתח, חלל הדלת, דעת השולחן ערוך זה כלחוץ, דעת המשנה ברורה זה כלפנים ומצטרף עם הפנים. מי שנמצא בחוץ, ושוב מדובר כשאין פה מניין, כלומר אנחנו לא מדברים על מצב שיש פה מניין והוא בחוץ, זו שאלה נוספת, עוד לא אמרתי מה הדין שלה, מסובכת, זו שאלה נוספת, אנחנו מדברים רק על מצב שבו אין מניין. מה הוא צריך לעשות? היהודי עם העגלה, הוא פה עם העגלה, שם את האוזן, מה אנחנו דורשים ממנו? האם לעמוד בפתח, זה מנהג אשכנזים, או להיכנס אחרי הדלת, אחרי המקום של הדלת, זה לפי דעת השולחן ערוך. תראו, לאן הגענו שצריכים להגיד בתפילת ישראל? זהו, הלכה בשולחן ערוך, למדנו את זה פעם, שכל בית כנסת צריך שיהיה לו מבואה שנכנסים בפנים, כדי לקיים בעצמך איקון לקראת אלוקיך ישראל. לא כמו פה, שאתה במעבר חד עובר מהחוץ פנימה. לא, הוא אומר, בתפילת ישראל יש מבואה בפנים, כאילו בהר חומה זה חידוש גדול, יש מקום מבואה, עם מבואה בפנים. עכשיו השאלה, האם זה שני נדון כשני מקומות? לא, 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 שים לב משהו, אתה היית בתפילת ישראל פה? איזה תפילת ישראל? יש שם מבואה. כל המטרה של המבואה, בדיוק, כל המטרה של המבואה זה שלא יהיה מקום אחד, ברור? אין נגד קדושת בית כנסת למקום שם. כל הנקודה היא, אתה תרגע, אל תרוץ פנימה, תפשוט את מעילך, תתלה אותו ותיכנס. אין איזה קדושת בית כנסת. שואל יוסף, נכון, שואל יוסף, אז מה הדין אם יש חלק בפנים, חלק בחוץ? זה פשוט לא מצטרפים האנשים שבחוץ. אין דלת, אין דלת, לא, ושם חדר בפני עצמו, זה שני מקומות. לא מדברים על חלל הפתח, חדר ימין, מי שנמצא בחדר חיצון. אז יש שם שני חדרים, יש שם חדר שהוא לא קדוש בקדושת בית כנסת, ואת בית הכנסת שהוא בפנים, ולכולם הם לא מצטרפים. כך נראה. המטבח פה זה משהו יותר מסובך. המטבח פה, לא, המטבח, כן, זה סיפור יותר מסובך, המטבח. אבל מסתבר כנ"ל, מסתבר כנ"ל, הרב פיקלי צודק, מסתבר כנ"ל, שאם יש מישהו במטבח ויש תשעה בבית הכנסת, אחד במטבח אומר תתפעלו אני עושה קפה, אז מסתבר שלא. עכשיו יהושע, בשבילך אז אני אקטול את הספרדים. מה שאמרתי שיש תשעה מתפעלים ואחד עושה קפה, זה לא בית כנסת ספרדי, כי זה ספרדי אחד מתפעל ותשעה עושים קפה. זה יש להחזיר לאיזון. טוב, סעיף קטן נון א', אובי הדלת, כן, אובי הדלת ולחוץ כלחוץ. עיין ביד אפרים שכתב בחלל הפתח, הנה, בחלל הפתח לבד במקום הדלת, גון, איך שהדלת קבוע לחוץ, במקום הדלת ולפנים יש עוד חלל בתוך אובי הפתח, לכול העלמה אבי כלפנים, ויש לסמוך על זה. אף דבר פרים מגדים משמע דתות, רבן יורחם סופר גם בזה אבי כלחוץ, על כל פנים עלו בלווח ירבי חוקר, רבן יורחם כנל סיפקדנו להם ברוכחת טוב, גם הדבר הזה הוא לא כל כך מצוי. יש לנו עוד 5 דקות ללמוד סעיף י' דלת, אז בואו נלמד סעיף י"ד. אפשר בבקשה לראות בטור, אני ברשותכם מדלג על הבור הלכה, יש פה כמה סיטואציות מאוד נדירות, אז אני מדלג על זה. אומר סעיף י"ד הוא לא בטור, הוא בבית יוסף, עמוד רש מ"ה בדפי הבית יוסף. הסעיף הזה מדבר על אדם ש רואים אותו מבעד החלון, יש מבוכה גדולה להבין את הסעיף הזה. באופן כללי השאלה היא איך אדם נמצא שם, איך הוא מצטרף, האם מספיק, והיו פה סיפורים כאלה לדעתי, האם מספיק שהוא יזיז את הווילון ויסתכל עלינו, או מספיק שהוא יעשה לנו מבעד לווילון, או שצריך להכניס את הראש פנימה, או שצריך להכניס את כל הגוף פנימה. מה צריך לה... מה אתה? זה הפסק שלך? עכשיו אתה לומד את זה, יש לך שלב שלא ללמוד את זה עכשיו, למה אתה נשמח על שמועות? אז זה, הסעיף הזה מאוד מסובך, נקרא את הבית יוסף ומתוך כאן לנסות להבין את העניין הזה. תנן טו בפרק קצת צולין, החלונות ועובי החומה כלפנים. שוב תזכרו, אנחנו מדברים על קדושת ירושלים, זה הנושא שלנו. אז פרש רש"י, החלונות שבחומות ירושלים ועובי ראש החומה בגובה כלפנים, זאת אומרת חלונות שבחומה הם נידונים כירושלים. אף אגב דבובי השערים לא אמר אנחי, אתם זוכרים, אמר הבית יוסף שאת השערים לא קיצו כדי שם צהריים יוכלו להתגונן מהחמה, אבל החלונות כן קיצו אותם. אתם נפרש אתם הגונן בינם צהריים, גם בזה כתב הרמב"ם, מניין קורבן פסח כמה. כן. אז החלונות הם כלפנים. והתעתו אתם בגמרא, גגין ועליות לא נתקדשו. פה אנחנו מדברים על קדושת ירושלים וקדושת הר הבית. כתב רבן ירוחם, שנראה לי שבכל זה הוא הדין לבית הכנסת, דגגים ועליות אינם בכלל בית. אז גגים ועליות הם לא בכלל בית, עזרת נשים זה עוד סיפור, אבל גגים ועליות זה לא חלק מהבית. זה המקרה של המתנס, זה אומר זה שני מקומות. שם זה לא גג ממש,
זה גג אחד משותף למטה ולמעלה.
זה גלריה, זה גלריה, זה גלריה. שאלה טובה, שאלה טובה, צודק, גלריה זה משהו אחר. יגיב היותם בכלל בית, והחלונות ועובי הקטלים כלפנים. ומשמע לי, אומר זה רבן ירוחם כל זה, משמע לי, דהי דחלונות ועובי הקטלים כלפנים, כשראשו ורובו בחלון. עשה להכניס את הראש.
בפשטות שם מדובר על מי שעומד בתוך החלון של חומת ירושלים באמת, אז לא
מכן. בדיוק, בדיוק. או הלובי הכותל הנראה מתוך הבית. ומצד השתב רבנו הגדול, מריה אבוה בשם גאון, במכניס ראשו בחלון, מצטרף למניין עשר לוחי לקח. איך אתם מבינים אותו? כשלוחי לקח כאן ויתר על רובו, אבל ראש צריך להיכנס. משמע שלראות לא מספיק, צריך להכניס את הראש. וכן כתב ברוכות חיים, זה שונו כתב רבנו, האם מי שעומד אחרי בית הכנס ביניהם חלון אפילו גבוה כמה קומות, אפילו נורחב 400, מראה להם פניו משם מצטרף להם. בלגן. עוד פעם, מי שעומד אחרי בית הכנסת וביניהם חלון, אפילו גבוה כמה קומות, מי? החלון. אפילו אינו רחב ארבע, הוא מראה להם פניו משם. מה זה מראה להם פניו?
הוא רואה אותם.
רגע, לא הבנתי יעקב. מראה פניו זה תוכב את ראשו?
הוא עומד למעלה.
כן.
וכדי שהוא יראה אותם,
אז מראה פניו זה לא מראה להם את זיו פניו, אלא תוכב את פניו דרך חלון?
אם לא, לא יראה אותם.
הם צריכים לראות אותו, לא צריכים לראות אותו.
יפה, יפה. משמע שזה אותו דבר. כלומר, הוא הבין שמראה פניו זה מכניס את ראשו. ככה הפשט פה. זה משפיע על השכן ערוך. תראו עכשיו בשכן ערוך את המבוכה שיש כאן. אומר פה השכן ערוך בסעיף י' ד', מי שעומד אחרי בית הכנסת וביניהם חלון, אפילו גבוה כמה קומות, אפילו אינו רחב, הוא מראה להם פניו משם, מצטרף עמהם לעשרה. אם הייתם אומרים, מה את השכן ערוך הזה? מה הייתם אומרים? מה? הסעיף הזה הוא המקור לדיון, האם לראות זה את זה מצטרפים. כלומר, אם אתם זוכרים, האם ישנה בורא קטן לפני זה, שדן בשאלה שנמצאים בשני חדרים, האם כשאומרים זה, אלו את אלו מצטרפים. וזה בעצם תלוי בפשט בבית יוסף כאן. כאשר לאור, בשכן ערוך, כאשר לאור דברי הבית יוסף, לאור דברי הבית יוסף, אנחנו רואים שמראה פניו, הכוונה... באופן חיובי מראה את פניו. כך כתב החידה בדעת החידה, יש פה מישהו שמתייחס אליו, החידה כך כתב, זה לא נמצא לגיל הולך לה, יש משנה ברורה. החידה כך כתב שהפירוש ומראה פניו, הכוונה באופן אקטיבי מראה את הפנים, ולכן למד בדעת השכן ערוך שלראות זה את זה, זה לעולם לא מועיל אלא לדחוב את פניו פנימה, ו זאת דרך כלל במשנה ברורה. אם יש כבר עשרה, זו שאלה. זה מועיל השאלה למה. כלומר, ודאי אתה יכול להגיד קדיש וקדושה וברכו. זה בטוח. הרי אם חמישה נמצאים פה, חמישה נמצאים פה, אין מניין, אין כלום. אבל אם יש עשרה, ואחד עשר נמצא בחנייה, ודאי שיכול להגיד קדיש וקדושה וברכו. השאלה מתפלל בסיבור. זאת מבוכה גדולה מאוד. ברור, זאת אומרת, הוא יכול לענות קדיש. כי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת, אבל השאלה הוא מצטרף לציבור הזה, זאת מבוכה גדולה מאוד. לגבי האדמו"רים, האדמו"רים מתפללים בחדר של הרבי. האם הוא מתפלל בציבור או ביחיד הרבי? זאת השאלה, סבלנות צריך להגיע אליה. לגמרי, רק אז מצטרפים. רק אז מצטרפים.
ורק אז המיעוט שבקטנה מצטרפים.
נכון, כן, אז למה
זה... כל דבר מובן בכלל, מה הוא שכנית הראש שלו, שיקפץ קצת ראש, מה?
אתה
מרוב בכלל, איך מצטרף?
הכנסת הראש, הרב פיקלי שואל, לדעתי שאלה נכונה. הרב פיקלי שואל שאלה נכונה, כלומר, אתה ביד ראשו ורובו. אם, נכון, אני חושב שזה נכון, אם היית אומר שראשו ורובו צריך, וזה מה שאמר אברהם, מדובר שהוא פשוט עומד על החלון, עומד על החלון, ואז הוא איכשהו נתמך בידיים שלו ומכניס את עצמו פנימה. הערכות חיים כתוב ראשו. מעניין, למרות שלגבי סוכה אנחנו לא אומרים כך. טוב, המניין זה ש... אבל הרב פיקלי צודק בסברה, לולא דברי אורחות חיים, היינו מדברים על ראשו ורובו ולא על ראשו. טוב, אז שבוע הבא נשלים את זה, כי הסעיף הזה הוא קריטי לגבי הבנת המושג, רואים אלו את אלו, מפה יתה לברוא פינה, האם יש בכלל דבר כזה, או שאין דבר כזה? עכשיו, במשנה ברורה יש כמה סתירות בעניין, בסעיף הקודם הוא החמיר. ברוכים תהיו. מה זה מייל?